שלום.
שלום סורן.
שלום. יש הרבה אור או שזה רק סורן? יכול להיות שזה רק סורן, זה בסדר. שלום לכם, שלום, שלום. שלום לכם.
שלום.
סורן מאוד שמח להיות פה. רק לרגע אחד בוא נראה מי נמצא ומה שלומכם. סורן רק מזכיר עכשיו שבזמן שאנחנו מתחילים את המעגל, את המפגש, אז מגיעים יותר ויותר ישויות נוספות שרוצות לבוא ולהעניק לכם. אז בבקשה, הרשו לעצמכם כבר להיפתח. זכרו אם אתם מרגישים מועקה בחזה או בצוואר, או בידיים, או בכל מקום, תזהו אותה, זאת התנגדות. תנו לנו להעניק לכם. אתם כבר מכירים היטב את האגו שלכם, שיוצר התנגדות בכל מקום. בבקשה, תזהו אותו בגוף שלכם. ככל שפחות הוא נמצא בגופכם הפיזי, כך יש לנו יכולת לבוא ולהעביר בכם יותר אנרגיה. ואמינו לנו, מי שמרשה לנו לתת לכם את האנרגיה הרלוונטית, אם תרשו לנו להעניק לכם באמת, לבוא גם במהלך היומיום, מי שכבר הגיע למצב שבו הוא חווה נוכחות שלנו בצורה יותר מלאה, אתם יכולים לבקש מאיתנו לעזור לכם ברמה אנרגטית. זאת המומחיות שלנו. אז אנחנו מבקשים לכם כבר עכשיו, ילדים יקרים, בתחילת המעגל הזה, קחו את הידיים, תיגעו במקומות שיש לכם התנגדות בהם, תיגעו לעצמכם בכל מקום בגופכם שמרגיש לכם תקוע, ותשחררו, ואז אנחנו נוכל לחבור אליכם בצורה יותר עוצמתית. הנוכחות כאן של סורן מעלה בהדרגתיות את הרטט כלפי מעלה שלכם, וזה נותן לנו להיפגש איתכם באמצע, כאשר אנחנו מורידים את רטט אליכם, ואז הגוף שלכם יכול לחוות אותנו, ואנחנו יכולים להעניק לו. אז כבר עכשיו, בזמן שאנחנו רק נעשה סיבוב קצר, וזה מה שיפה במעגלים היפים פה, רק תאמרו את שמכם ואיך אתם מרגישים. בסדר? זה הכל. כן, בבקשה.
זיו, מרגיש טוב?
מרגיש טוב. תודה רבה לך, זיו, על הכל. שלום, ינדה.
שלום, רותם. מרגישה בעומס רגשי.
יום, בעומס רגשי. בסדר, זה לא חדש, נכון?
רק 20 ומשהו שנה.
נכון, אז אין מה להתרגש מזה שיש עומס רגשי. תודה רבה על הפותם שהגיע. שלום, ינדה.
שלום, זו מורן.
כן.
ומרגישה טוב,
ושמחה
להיות פה, לא הייתי שנתיים, אז תודה
רבה לך. כן, מאוד שמח לראות אותה פה. תודה רבה, ילדה, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום.
שלום, בועז.
שלום לך, בועז.
פעם ראשונה פה, מאוד מרגש.
נפלא, תודה רבה לך, בועז, שהגעת. תודה רבה. שלום, ילדה.
שלום, אנה.
שלום לך, אנה.
גם אני פעם ראשונה, ומתרגשת.
נפלא, תודה רבה לך, אנה. יכולה להוריד את התכשיט מהצוואר רק לעכשיו, הוא מאוד יפה, רק לעכשיו פשוט. שלום לך, ילדה.
שלום, יעל.
שלום, יעל.
כיף להיות פה.
נפלא, תודה רבה לך, יעל. שלום, שלום.
צ'ימו.
שלום, צ'ימו.
מבעבע.
מבעבע. נפלא. תודה רבה לך, צ'ימו. שלום לך.
עכשיו בסדר.
רק עכשיו בסדר? רק עכשיו.
עד עכשיו שאני
פוגשת את סורן. בסדר, תודה רבה לך שהגיע הנה, תודה רבה. שלום ילדה, שלום.
נילי.
שלום נילי.
היפה.
היפה. סורן מאוד שמח לראות אותה פה. תודה רבה לך נילי. שלום ילדה.
שלום, מורן.
שלום. נפלא, תודה רבה מורן. שלום לך.
שלום, ענת.
כן.
קצת חוסר איזון שמתחיל לחזור לאיזון.
לחזור לאיזון. נפלא, תודה רבה לך. שלום, שלום.
מלי.
שלום לך, מלי.
יש לי קצת לחץ
בבטן. אז אנחנו יכולים לעזור לבטן. אז תודה רבה שהגיע. האם מלי גם היא יכולה להוריד את התכשיט לעכשיו מהצבא? תודה, ילדה. שלום, שלום.
שלום, אני.
איך היא מרגישה?
נעים.
נעים לה?
כן.
נפלא. תודה רבה לך, אני, שהגיע הנה. שלום, שלום.
טוב.
מרגישה טוב. תודה רבה לך, סיבן. שלום, ילדה.
שלום.
נפלא, סרון מאוד שמח לראות אותה פה, תודה רבה לך מילי. שלום מילי. נפלא, תודה רבה מילי. שלום, שלום לך.
שלום, תודה לך, טוב לי.
נפלא, תודה רבה רבקה שכאן נמצא, תודה רבה ילדה. שלום לך. נפלא, תודה רבה לך יערה. שלום. טוב לכעוס, זה טוב. סורן שמח שהיא פה, ולזכור, כאשר כעס מטפס, הוא מחזיק אחריו הרבה מאוד רגשות. הכעס הוא ראש חץ ברוב המקרים של מטענים רגשיים אחרים. אז תודה רבה לך שהיא פה. תודה. כן, בבקשה.
שלום, אליז. לא משהו. עומס, תקופה כזאת לא פשוטה.
של הרבה עומס.
ממש.
כן.
כאבים.
זה יעבור, כן, כן, בסוף הכל עובר. בסדר גמור, אליס, תודה רבה. כן, שלום לך.
שלום, ענתי, אני מרגישה טוב, בסדר.
אני בסדר, היא מרגישה טוב.
כן. כל כזאת, חוסר איזון, עומס וזה, אני שואלת את כולם, אני מזדהה עם כולם, זה נראה לי כאילו. ומה לבחור?
כן, 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 כולם מרגישים אותו דבר, כולכם בני אדם. נפלא. תודה רבה, ענתי.
תודה לך.
יש לה יום הולדת. נכון.
תודה טוב.
תודה רבה שבאה הנה ביום הולדת. תודה.
אוי, אני ממש משובח.
מה,
משובח,
מרגישה משובח. משובח, זה סורן לא שמע הרבה זמן. אולי בפעם הראשונה אפילו, את המידה. נפלא, תודה רבה לכן. שלום, שלום.
אני טל.
כן,
טל.
נפלא, תודה רבה שהיא באה, נתן. תודה רבה לך. שלום, שלום.
ישראל.
שלום, ישראל. רגוע. נפלא, תודה רבה לך, ישראל.
אורנה, עכשיו בסדר.
נפלא, תודה רבה, אורנה, שהגעת הנה. שלום.
שלום. שמחה להיות פה.
איך היא מרגישה טוב?
כן.
נפלא, סורן שמח מאוד לראות אותה פה. תודה לך. שלום, שלום.
איילה.
איך היא מרגישה?
אני קצת
מתשת. עייפה. בסדר. אז כבר היא יכולה לאפשר לנו להעניק לה, בסדר? תודה רבה. שלום, שלום, איילה.
יעל.
איך היא מרגישה היום?
שמון מקובץ כזה, ועכשיו נקרא להרגיש כזה שמשתחרר. לחיבור כזה.
אז בקשה יפה. כל אחד מכם יכול לבקש דבר שכזה. תודה רבה על הדוגמה. שלום לך, שלום.
שלום, אניטה.
אני
מתמודדת.
כן.
יש לי התכווצות ברגליים.
כפות הרגליים. כאבים בכפות הרגליים?
כאבים
והתכווצות,
כן.
בסדר. אז גם בזה היא יכולה לבקש עזרה כאן, טוב? כן.
יעקב, זה שני דברים. ראשית, אני מקנה בשי.
מקנה בשי?
כן.
למה הוא מקנה בשי?
בגלל שאני נרגש מהמעמד.
סורן לא הבין את זה. בסדר, בסדר. זה לא רע לקנה גם. זהו?
זהו.
זה ראשית וזהו.
זה, כן, אני מקנה בשי.
ונרגש מהמעמד.
כן, נרגש מהמעמד.
בסדר, בסדר. יפה, אז יעקב, תודה רבה.
בואו לפני שנתחיל, אחד הטלפונים מצד ימין.
אני קיבלתי.
תודה. אפשר להתחיל.
אפשר מים בבקשה? תודה רבה לך. נפלא. נפלא, אז אנחנו כאן נתחיל את המעגל, ועכשיו אחרי שסורן שמע את כולם, אז אנחנו יכולים קצת להתכוונן אליכם יותר. בסורן ידע יותר באיזה אנרגיה לגעת ומה לומר פה ושם יותר. זאת הסיבה למעגל. מאוד חשוב לסורן גם לשמוע אתכם. את מה, איך אתם מרגישים, אבל האמת היא שבעזרת זה שיש מעגל אינטימי כזה, ואפשר לשמוע את הקול שלכם, אז הרטט מתכוונן הרבה יותר אליכם, וזאת הסיבה האמיתית למעבר כזה של שמות. אז כן, זה באמת תקופה אינטנסיבית שאתם מרגישים אותה? מרגישים או שיש פה מישהו שלא מרגיש? מרגישים. זה מעניין לראות אם עדיין האינטנסיביות פוסחת על מישהו בתקופה הזאת. זה לא יקרה, האינטנסיביות הזאת היא פשוט קיצונית מאוד. אנחנו מתבוננים אליכם בעניין רב על היכולת שלכם להכיל את העוצמה של החוויה הזאת, הגלים הגדולים, ההרגשה שגם מי שלא עסוק פתאום נראה כאילו שהוא עסוק מאוד, וגם החוויה הזאת שימים רצים מאוד 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 מהר, והחיים מתחילים להיות אבסורדים, וזה הופך ונהיה יותר ויותר מהיר. זה לא יעצור. זורן מקווה שאתם זוכרים ואתם מזכירים את זה לעצמכם, כי התקופה הנשית מטרתה בסופו של דבר היא ליצור טרנספורמציה בגישה של התנהלות החיים. והטרנספורמציה הזאת שצריכה להיווצר כמובן אצל כל אדם או אישה, גבר או אישה, זה בעצם החוויה של הוויתור על כל מה שמשני בחיים, וההיצמדות לדברים החשובים ביותר, שהם בסופו של דבר הם מסתיימים בחוויה הרגשית שלכם, והאיזון שמגיע מתוך העבודה הנכונה עם כל הכלים שיש לכם, אתם לא תהיה לכם ברירה באינטנסיביות כזאת. וזה צורה מדבר אל אותם אנשים אשר קשובים למידע הזה, אשר מבינים את החוויה האנרגטית ומבינים את הכלים שקיימים בידיהם. לא תהיה לכם ברירה, ילדים יקרים, בגלגול הנוכחי להגיע למצב של איזון וניקיון, כי אם לא, אתם פשוט תשתגעו כמו כל שאר האנשים שנמצאים בעולם הזה, שחווים גם הם את האינטנסיביות, אבל עדיין לא בחרו להכיר בעובדות הרלוונטיות בשביל להקל על האינטנסיביות הזאת. סורן לא דואג לזה, כי ככל שישנם אנשים שמחפשים תשובות ומתחילים לחפש תשובות, כי חוסר ההיגיון בהתנהלות היומיומית של היקום הופך להיות כל כך גדול, וחיפוש התשובות מתחיל להיות רלוונטי לאנשים מכל קצוות תבל, ומי שיחפש תשובות ימצא אותם. וכאן יש כבר אנשים שכבר תקופה ארוכה מחפשים את התשובות, לפעמים קצת יותר מדי, אבל עכשיו בתקופה הזאת הכלים מאוד מאוד ברורים, ובסופו של דבר, הדבר היחידי שעומד ביניכם לבין השלווה שאתם יכולים לזכות בה, זאת החלטה ואומץ ליצור שינוי בחיים שלכם. ההחלטה לבוא ולחיות ולחוות את החיים במלואם, האומץ להתמודד עם הרגשות הקשים ביותר, וההבנה המוחלטת שאין פה שום דבר שקורה סביבכם שאתם יכולים להאשים בו את החיצוני אליכם. האחריות המלאה על חייכם היא שלכם בלבד. אז מי שמתוסכל על חייו וכועס על דברים שאינם, וסובל סבל על כך שלא הגיע משהו שהוא בטוח שהוא צריך לזכות בו, או מרגיש רע על זה שהחיים מתפספסים לו, או מרגיש שהוא נמצא תקוע במקום כזה או אחר ואיננו יודע איך לצאת מתקיעות כזאת או אחרת, אין לכם מה להניף אצבע מאשימה כלפי חוץ. בבקשה תזכרו את זה, לפחות הנוכחים פה בחדר, זכרו את זה, יהיו מספיק כנים עם עצמכם בשביל להבין שהפתרון נמצא בידיים שלכם, והפתרון תמיד יהיה או שינוי התנהלות שישפר את מצבכם הרגשי אל מול מקומות שבהם אתם לא מרגישים טוב מתוך התנהלות שאיננה מדויקת, ואו החוויה החשובה ביותר שהיא ויתור על משהו שאיננו נמצא בקיים, והתמסרות לקיים. אז מי שכואב על כך שהוא בודד, יהיה חייב להתמודד עם זה שהוא בודד, ולקבל את זה לחלוטין, להשלים בצורה מלאה, כי הפנטזיה שלו, של אותו בודד, והאחזות באיזושהי דמות שלא קיימת בחייו, גורמת רק לסבל גדול יותר. ומי שחווה חוויה שהוא איננו מצליח בחייו, ואיננו מתקדם לשום מקום, עליו לקבל את זה שהוא תקוע במקום שבו הוא נמצא, ולמצוא את הדרך לחוות שלווה עם המציאות הקיימת. או אם המציאות הקיימת שלווה ונעימה לו יותר מדי, ויוצרת בעייתיות בחייו, הוא יהיה חייב למצוא במקרים כאלו את הדרך לצאת החוצה לעבר משהו חדש. אבל ברוב המקרים, וזה סורן חשוב לו לומר, כי יש הרבה מאוד בלבול בתקופה הזאת, האם לעשות צעד החוצה או האם להישאר בפנים. ברוב מוחלט של המקרים, אם מישהו לא יודע אם הוא צריך לצאת החוצה או להישאר בפנים, עליכם קודם כל להישאר בפנים, להוריד את ההתנגדויות, לשפר את מצבכם הרגשי במשבצת שבה אתם נמצאים, ולאחר מכן, כאשר פתרתם את ההתנגדויות בתוך הקיים, הסתכלו החוצה מתוך השלווה שתחוו בתוך הקיים. סורן מזכיר את כל הכלים האלו, כי מאוד חשוב לנו שאתם תהיו עצמאים. לפעמים אתם שוכחים שכל מטרת המעגלים הללו שאנחנו הישויות מעודדים ועושים, זה בשביל שאתם תהיו עצמאיים. אין לנו שום סיבה ורצון שאתם תלכו קשובי אוזניים ופקוחי עיניים לאדם אחר, או לישות, או לכל דמות אלוהית כזאת או אחרת. העצמאות נמצאת בידיים שלכם, ואתם אמורים להגיע למצב שכאשר אתם נמצאים בסיטואציה בעייתית, אתם עושים את הפעולות הרלוונטיות בשביל לפתור את הסיטואציה הקיימת. אתם לא זקוקים לאף אחד כאשר אתם מבינים את הכלים הבסיסיים האלו. הבעיה היא שרוב מוחלט של האנשים עדיין איננו מוכן להקשיב לכלים הפשוטים והברורים מאוד 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 הללו. בגלל הקושי של קבלת האחריות, בגלל חוויית הלבדות הבלתי נמנעת שאתם ניצבים מולה כאשר אתם לוקחים את האחריות עליכם. כי כאשר אדם לוקח את האחריות המלאה עליו, הוא לא יכול להתאמך באף אדם אחר, ואין שום תלונה שהוא יכול להגיד לשום אדם ולשום ישות בעולם. וזה בעיקר משאיר אתכם לבד. הלבדות היא נושא עיקרי בתקופת הטרנספורמציה הזאת. הלבדות וההבנה שהאחריות היא עליכם ולכן אתם באמת לבד, היא משהו שיש בו התנגשות אדירה עם כל מה שחשבתם שהוא נכון. וכאן סורן מנסה להזכיר גם לאנשים שנמצאים פה בחדר, ואם המילים האלו יגיעו גם לאנשים אחרים, סורן מנסה להזכיר לכם שאדם שקשה לו עם הלבדות לא יוכל להיות בה ביחד. אנחנו מאמינים בה ביחד, האמינו לסורן. כאשר אנחנו מטיילים באינסוף, אנחנו מטיילים ביחד. יותר ביחד ממה שאתם יכולים לדמיין. יותר מביחד ממה שאי פעם חוויתם. סורן מבטיח את זה לכם. אבל כל אחד מאיתנו הישויות זכה בביחד הזוגי, הרגשי, החברתי, הקהילתי, בגלל שאנחנו שלמים בלבדות. היכולת שלנו להיות קרובים לאחרים הגיעה בגלל שאין לנו הימנעות פנימית מהביחד. כי כל אדם שלא פותר את הלבד, איך הוא יכול להיות בזוגיות כאשר הוא חושש כל הזמן לאבד את האחר? איך אדם יכול להיות מדויק אל מול קבוצה של אנשים שהוא פגש כרגע אם הוא כל הזמן חושש מה חושבים עליו? לכן כל האנשים שדוגלים בה ביחד מלפני שעשו את תהליך הלבדות תקועים במקום, ילדים יקרים. וזה מכעיס אנשים, סורן יודע, אבל אין לנו ברירה. אתם ביקשתם מאיתנו להעביר לכם את המידע הזה בגלגול הזה. באתם אל סורן, כל אחד מכם, ורשמתם את עצמכם ברשימה של המאזינים. ממש כך, שלא תחשבו אחרת. וסורן שאל כל אחד מכם, אתם בטוחים? כי זה יהיה מאוד מכעיס הסיפור הזה. זה לא נעים, אתם בטוחים? ואמרתם, כן. אז הנה לכם, כאן אנחנו ניצבים עכשיו. והשאלה שנשאלת ילדים, האם אתם הולכים לעשות את העבודה הזאת? או לבזבז גלגול כל כך מהיר בבזבוז זמן של טיפשות רוחנית ופלפול חסר כל היגיון? האם אתם הולכים באמת לקחת את המילים שכולכם יודעים שזה נכון? כולכם יודעים שזה נכון כי שמעתם אותם עוד הרבה מלפני שהגעתם לגלגול הנוכחי. האם אתם לוקחים את המידע הזה ומתחילים לעבוד איתו? או שוב אתם בורחים החוצה? האם כאשר אתם שואלים את עצמכם מה באמת טוב לכם בחיים, אתם לוקחים מבט בוגר על מה באמת טוב, ולא אומרים, כן, אני רוצה וטוב לי לטייל בעולם, ולכן נעזוב את הכל ואתייל בעולם, במקום להסתכל על כל 360 מעלות של חייו, ולכלול בהחלטה את הילדים שלו, ולכלול בהחלטה את הזוגיות שלו, ולכלול בהחלטה את כל הגורמים שבאמת יוצרים מצב רגשי. בגרות רוחנית זאת אחריות, זאת התמודדות, זאת הבנה שרואה את הכלל, ובחירה מתוך דיוק רגשי אחרי שכל האחריות הזאת נמצאת בידיים שלכם. לכן בגרות רוחנית היא קרקוע, ולכן בגרות רוחנית אין בה כמעט דו-שיח עם האינסוף. ולכן בגרות רוחנית אין בה שום צורך בתובנות של יקומים מקבילים. יש בה צורך לקרקע, וזאת הסיבה שרבים האנשים הרוחניים האמיתיים שלא קראו ספר רוחני מימיהם וגם לא שמעו את סורן אפילו פעם אחת. המידע הזה תמון בתוככם, ואתם נמצאים בגלגול משוגע לחלוטין שאתם יכולים לאבד את כולו. הוא יכול לחמוק מבין ידיכם כמו מים בכף היד, פשוט כך, ללא שום תועלת, או שאתם יכולים ליצור את אותו גלגול שגם הוא יחמוק כמו מים בכף היד, אבל בשמחה ובחוויה ובהתלהבות על כל מאית שנייה שעוברת. זאת האפשרות. אלו הם האפשרויות. חוויה של עושר מוחלט שיגובה על ידי היקום כי רגש יוצר מציאות, או חוויה של תסכול מתוך קורבנות וחוסר אונים, כעס על האחר וציפייה שיקרה משהו שאיננו קיים, ומתוך זה המצוקה תגרום לאותו גלגול מהיר ומטופש עד כמה שיהיה מהיר בסבל אינסופי. או זה, או זה. מאוד פשוט. ואנחנו פה, ברגעים הקטנים של היום, מתכוונים להזכיר לכם את הדברים הללו. שוב ושוב, כמה שצריך. האינטנסיביות מבלבלת, אבל אתם תוכלו לשמוע את המילים האלו עוד פעם, ולא סתם כי נעים לכם לשמוע את סורן. ישנם הרבה מאוד אנשים שנהנים מקולו של סורן. סורן לא יודע למה, אבל הם הולכים לישון עם סורן ושומעים אותו בדרך שהם עושים ספורט, ובפקקים שומעים את סורן. זה נחמד, נחמד מאוד. אבל גם לשמוע יותר מדי את סורן, זאת בריחה מהמציאות, ילדים יקרים. זאתי האמת גם כן, עד כמה שזה מחמיא לסורן. קחו את המילים והחליטו לעבוד. תפטרו את מצבכם הרגשי לטוב בכל רגע שעובר. ואז אם תעשו את זה נכון, החיים יעברו בהתאם, והזקנה שרצה ומגיעה תגיע אליכם כאשר כל הכלים נמצאים בידיים בשביל לחוות אותה כראוי. אז הזקנה, אנחנו באנו לדבר על הזקנה קצת יותר, כן? משהו שגורם לפחדים מאוד גדולים. אפשר קצת מים בבקשה? בגלל שבזקנה יש חוויה מאוד לא פשוטה, אתם בעצם מאבדים את הכל. נשים מפחדות מאוד מהזקנה, לא יודעות איך להכיל את השינויים הללו, בגלל שהוטווה בתוך נשים וגם גברים בהתאם שאהבה קשורה למראה חיצוני, אובדן היופי התיאורטי שמגיע בזקנה יוצר חוויה מאוד מפחידה של אובדן שליטה, כי אתם אינכם יודעים לאן אתם מגיעים ואיך אתם תחיו את חייכם עם כל השינויים הללו. זה דבר שעולה אצל הרבה מאוד נשים. אצל גברים, אובדן השליטה המעשי, הפיזי, החיוניות הפיזית, היכולת של גבר לבוא ולהחזיק על כתפיו אחריות, או ההחלטה והחשיבה הקבועה שהשליטה היא בחייו, היא זאת שגורמת לפחדים מאוד גדולים אצל גברים כאשר הזקנה מגיעה. בסופו של דבר, סורן חייב לומר, הזקנה היא המתנה הנפלאה ביותר בגלגול. סורן לא צוחק שאומר את זה. סורן נפטר זקן. חווה זקנה מאוד אינטנסיבית של 100 שנה, מגיל 100 עד גיל 200. חוויה של זקנה שהיא עצומה, וזאת לא הייתה תקופה מהירה בעלת רטט כמו שנמצאת עכשיו. שנה הייתה שנה. היה אפשר להסתכל על הנוף קצת. אתם חווים תקופה אחרת. החוויה של הזקנה יכולה להיות נוראית, והיא באמת נוראית, לרוב מוחלט של אנשים מזדקנים בתקופה הזאת. ואחד הסיבות העיקריות זה באמת הקושי של הדור הזקן של היום, וגם דורות אלפי שנים אחורה, אשר לא הבינו את המשמעות של הזקנה, שהיא בעצם השלמה עם המציאות, וההבנה שאין ברירה אלא להרפות, ועדיין ניסו לשלוט על הכל. לכן המצאתם לעצמכם בחוויות הגלגולים האלו ובאלפי שנים האחרונות מחלות זקנה. שמה הם מחלות זקנה? מה הדברים שקורים במחלות זקנה ברוב המוחלט מהמקרים? זה אובדן שליטה פיזי, חוסר יכולת של תפקוד פיזי נכון, או אובדן שליטה שכלי, שזה מחלה יוצאת דופן נקרא, איך נתאר את זה בצורה יפה, במתנות שלה. כי מה קורה כאשר אדם חווה חוויה של חוסר שליטה שכלי, כאשר אתם רואים גברים ונשים אשר הגיעו למצב שלא מצליחים לתפקד, הם חיים חיים כפולים, כך נראה הדבר, שהנשמה בפנים, אבל לא מצליחים להביע את עצמם אפילו, או לפעמים החשיבה היא כבר לא קיימת, והזיכרון, כל האלמנטים האלו הם שליטה שנאחזים בה, ואז הזקנה והמחלות של הזקנה תופסות את הרגליים של אותו אדם ומושכות אותו מתחת לפני האדמה כאשר הוא עדיין בגופו. ואין לו ברירה אלא פשוט להרפות. ואין לו ברירה אלא פתאום להיות מטופל. ופתאום מחליפים לו ופתאום אין לו מה לעשות והוא לא יכול לטפל בבנק. והוא לא יכול להגיד לילדים שלו מה לעשות כל הזמן ולדרוש שיקשיבו לו ולהביע את עצמו מתוך פחד ומתוך הניסיון שליטה שבה הוא היה בקודם, והוא פשוט חסר אונים. התהליך של הזקנה, כאשר עושים אותו לא נכון, מחייב נשמה להרפות לחלוטין לפני המוות. שזה בסדר גמור, יש בזה אור גדול מאוד. אבל האנשים שידעו איך להזדקן, וזאת המטרה של סורן פה, שהוא אומר כאן לכל מי שיושב כאן, כי הזקנה עם מהירות כזאת של הגלגול תגיע מאוד מהר. אתם מודעים לזה, נכון? שנה עוברת במצמוץ עין, עוד שנה תעבור גם כן במצמוץ עין, חכו חכו, או אל תחכו. אתם תגררו לשם מאוד מהר, וסורן כבר עכשיו חשוב לו לדבר על הנושא הזה. למה לבזבז את הזמן? תתחילו להתכונן. כי מדובר פה על הרפיה. הדרך היחידה להזדקן נכון, זה לקבל את חוסר האונים שקיים ביומיום, את ההבנה שדי, אני לא יכול לבוא ולומר, וזה גם לא חשוב שאומר את הדברים שאותם אני רגיל להגיד, וכן, אני לא יכול לשלוט על ילדיי, לכן אתן להם ללכת. ובמה כן אני יכול לעשות? אני יכול לאכול, אני יכול לשתות ולהסתכל על הנוף, אני יכול להיות בחופשה אמיתית, באמת אמיתית, כי פיזית אני כבר לא יכול לעשות שום דבר שימנע ממני חופשה שכזאת. אני יכול לאהוב, לדבר אל האנשים שאותם אני אוהב, להגיד להם שוב ושוב, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, לחייך, ללחוץ את היד, לשחק עם הילד הקטן וליהנות עוד פעם ממשחקים, להתבונן בהתרגשות על שקיעות ועל זריחות, לראות ציפורים מפות בשמיים, חוויות רגשיות ואנרגטיות בסיסיות שמאוד דומות לחוויה האנרגטית שקורית כאשר אתם כנשמות ילדותיות. זה מאוד דומה, זה בעצם מעגל שלם שקורה פה. זה מתחיל ממקום שנשמה נולדת לעולם הפיזי וחובה חוויה של שהיא רק נתינה וקבלה ושמחה מהדברים הקטנים. ואם נשמה עושה תהליך נכון, אחרי כל תקופת הדיוק, לקיחת האחריות, הנכונות לבוא ולהשתנות, להשתפר, להרפות במקום הנכון, לפתוח את הלב במקום הנכון, הזקנה תביא את האפשרות לחוות את הילדותיות פעם נוספת, אך הפעם בצורה הטובה ביותר. זה זהב טהור. לכן זה נקרא גיל הזהב. זאת הסיבה שאתם מתייחסים אנרגטית למקום כזה. סליחה. אתם יכולים להחליט לעשות את המהלך הזה כבר עכשיו. למה סורן מציע לכם להזדקן בצורה נכונה בעודכם צעירים? גם בשביל שתוכלו לחוות את החיים כך, כי זה גן עדן מה שסורן אמר, נכון? מיר לא חושב שזה גן עדן. זה גן עדן, כולכם רוצים לחיות את החיים כך, ברוגע ובפשטות ובחוויה הנשימתית הפשוטה והנעימה הזאת. אם אתם תצליחו לעשות את זה כבר עכשיו, ותצליחו להיות ברגע הקיים, ולראות את הטוב, ולמנע מכל מיני ניסיונות שליטה כאלו ואחרים, אתם תרגישו את האנרגיה הזאת כבר עכשיו, בעודכם צעירים, ואתם תוכלו להיות בעלי משפחות, ולהיות מדויקים גם שם, והילדים יגדלו במרחב של אהבה, ונתינה, והקשבה, ושלווה, ותדעו איפה כן להתייצב להחלטיות ולאקטיביות, ותגיעו הביתה ותגידו מספיק, עכשיו אין לי זמן להתעסק בעבודה, עכשיו זה הזמן שלי לאהוב את הילדים, להיות זקן שוב, לראות רק את מה שטוב ומה שנעים מולי. תוכלו לחוות את הרגע יותר ויותר, ושם תגלו את מעיין הנעורים. רבים שואלים את סורן שאלה חוזרת שנשאלת, סורן חייב לומר תחת ומאחורי דלתות סגורות. סורן, איך אני יכול ויכולה להישאר צעיר לנצח? אז דבר ראשון, כולכם תזדקנו, כולכם תאבדו את החיוניות הזאת, זה חלק מהתהליך, החלק העיקרי מהרבה בחינות בתהליך, סורן אמר את זה כבר קודם. אבל כן, אפשר לחיות הרבה יותר. מהם התנאים של חיים ארוכים ואיכותיים ושמירה על אור חלק בפנים? התנאים זה האושר וההרפיה עצמה. ככל שאדם חווה נוכחות ברגע יותר, כך גופו עובר תהליך פיזי מודע, ואתם תגלו את זה מדעית בהמשך, כמו שסורן אמר, הרבה דברים בשנים האחרונות שיגלו מדעית, וכן הם מתגלים מדעית, גם את זה תגלו, שהמטאבוליזם הגופני הופך ונהיה מדויק יותר, לפעמים איטי יותר, לפעמים מהיר יותר, אבל בהכרח מדויק יותר, מתוך חוויית השלווה של הרגע. השיער נשאר חזק יותר, הפנים נשארות צעירות יותר, וזה תלוי באדם עצמו. זה לא, הדברים המדויקים נשארים עוצמתיים, ותוחלת החיים יכולה לעלות משמעותית. ההחלטה להתעסק רק בשלכם, ולא להשוות את עצמכם, ולא לרוץ לתחרויות כל היום עם האחרים, זה משהו מאוד נכון. לזהות את הרוגע בכל רגע, להבין שאין סיבה ללחץ בחיים. הלחץ הוא משהו שאתם יכולים להיפרד ממנו. מחשבתית לבוא ולהפעיל את היום כולו גם במצבים שאתם רגילים להיות לחוצים בהם, פשוט לשים את הלחץ בצד. נכון, אוי ואבוי, עכשיו אני צריך לעשות חמישה דברים במקביל. חמישה דברים במקביל. אז אני, האם עכשיו אני אהיה בלחץ גדול על זה שאצליח לעשות את החמישה דברים? תהיו זקנים לרגע. לא צריכים להיות בלחץ. זקנים טובים, לא זקנים מודרניים. זו התורה מדבר על הזקנים העתידיים, לא עכשוויים. יהיו רגועים, עשו את כל המהלכים שיש לכם לעשות אחד אחרי השני מבלי הלחץ. למה? כי זה נעים יותר. הגוף חש נעימות. אין סיבה לרוץ לשום מקום אנרגטית. לא צריך לצאת מגופכם האנרגטי. תהיו בתוך עצמכם. תפתרו דבר אחר דבר. תעבירו את היום ברוגע, למרות שיש ארבעה ילדים בבית שדורשים במקביל כמה דברים, למרות שצריך ללכת ולעשות קניות ולסדר את זה ולסדר את זה. די, להירגע. אין סיבה לרוץ אנרגטית. עושים את אותם דברים בנעימות, בנוכחות ברגע וברוגע. חוויית השלווה הזאת היא מפתח גדול מאוד לחיוניות פיזית. תנסו את זה. אם קשה לכם מאוד לוותר על החיוניות הפיזית, צורן אמר את זה קודם, נשים ששואלות את צורן איך אני יכולה להישאר יפה, וצורן אומר את זה כמישהו ששמע בגלגולו האחרון הרבה כהנות מדברות על זה, ובתקופתנו צורן חייב לומר, נשים עם היכולת האנרגטית והרגשית שלהם היו יכולות להיות בנות 150 ו-160 שנה, אולי עם שיער לבן שבתקופתנו זה היה נחשב מאוד באופנה, אבל עם חיוניות של גוף צעיר, מיניות ואנרגיה נשית זורמת, ושלא נדבר גם על יופי. ואחד הסיבות שנשים הן מאוד טובות בלחוות את הרגע, ונשים שיצליחו להיות במקום כזה, במקום שלא יהיה עסוק בגוף שלהם ובאיך שהם נראות, שיקבלו את הזקנה עוד מלפני שהיא מגיעה, שיניחו לעצמם לקבל את עצמן בשלווה כמו שהן, עם כל השינויים שקורים בתוכן, שיוכלו להלך ביומיום מתוך חוויה של נעימות עם עצמן באמת, אבל מתוך דיוק והרגשה, מה לאכול, האם נעים לי או לא, מה להגיד, האם מדויק לי או לא, מתי לבכות, כן או לא, האם לעשות פעילות גופנית, כן או לא. החוויה הרגשית תוביל גם אתכן בתוך הדבר הזה, ממעבר לזה חוסר אכפתיות מוחלט כלפי איך אתן נראות ולאן אתן מגיעות עם המראה שלכם. לא עכשיו כאשר אתן מתאפרות ומסתרקות במראה. טוב, אתן אוהבות להיות יפות, תתלבשו יפה. אתן אוהבות להיות סקסיות, תתלבשו סקסיות. ככה אומרים. תעשו מה שאתן רוצות בשביל להרגיש טוב. זה לא נוגד את זה. אבל חוויית ההתעסקות במה אחרים חושבים היא לא רלוונטית לטיפוח היופי. והיא לא רלוונטית לשמירה על צעירות הגוף. הדבר שרלוונטי זאת ההקשבה של הדיוק שלכם למה שאתן אוהבות. וכאשר תהיו שלמות כאלו, כולם יראו את זה, יגיבו ליופי ולחיוניות שלכם, והגוף שלכם יגיב בהתאם. אז הזקנה תגיע. היא תגיע בסופו של דבר. אבל האנרגיה והחיוניות תשאיר אתכם בכוח לאורך כל הדרך, ואז אתם תראו שלא תפחדו מאובדן שליטה, שהשליטה הרלוונטית תישאר בגופכם לאורך כל הדרך. אתם עכשיו יכולים בהחלט לעשות מהלכים בשביל לבדוק את זה. תיקחו את המילים האלה. נשים יקרות, צורן מדבר אליכם עכשיו. גם גברים, בסדר. גם גברים יכולים לעשות אותו דבר. אם זה באמת מעניין אותם לעשות את התהליך, תעשו את זה גם אתם. תבדקו מה קורה בגופכם כאשר אתם נפרדים מהיופי שלכם. אז אני מכוער, בסדר. אז אף אחד לא אוהבת אותי, בסדר. או לא יאהבו אותי ולא יחשבו שאני סקסית, בסדר. אני מקבל לבכות את זה, כמו כל פרידה עליה של סורן מדבר, כמו כל פרידה שדיברנו. גם מזה צריך להיפרד עד השלב אחרי שנוצרת קבלה בזה, שככה אני ונקודה, יבוא השלב של בסדר, אז זאת אני. אני אחיה את חיי באושר עם מה שקיים. אז אני אהנה עם מה שקיים. באותו רגע, האישה יוצאת לחופשי. באותו רגע, היא נראית וחובה את עצמה, וחובים אותה האחרים, כאנרגיה צעירה ומאוזנת.
לכן התהליך הרוחני שאנחנו מדברים עליו, שאין ברירה אלא להגיע אליו, במיוחד בתקופת הזקנה, הוא התהליך שישמור עליכם צעירים וצעירות, עם כוח, שלווה ואיזון, חיוניות ואנרגיה, שתמלא את גופכם ותלך לכל התאים בגוף שלכם גם כן, ותחדש אותם במהירות שלא הכרתם. זאתי ההמלצה שלנו. ממעבר לזה, הזקנה מביאה איתה את המוות. המוות האיום והנורא. המוות שכולכם רועדים ממנו. חוויית המוות, סורן מקווה שאתם מתחילים להבין, היא מאוד דומה לחוויית החיים. כאשר אדם לומד להרפות כל פעם ממשהו שהוא נאחז בו, כאשר אישה מחליטה בכל פעם לוותר על משהו ולחוות חוויה של אובדן שליטה, אתם חווים מוות ואז התעוררות ולידה שוב ושוב ושוב. חוויית המוות בתוך החיים שלכם מכינה אתכם לקראת המוות הגדול והנורא. הזמן שבו ברגע אחד לא תוכלו לשלוט על עצמכם ובעצם תסחפו ותגררו על ידי מלאך המוות אל העולם הבא. זה לא מלאך המוות, זה אלוהים בעצמה יודעת מתי למשוך את האדם בחזרה אליה. אבל החוויה היא חוויה מאוד חזקה של חוסר שליטה. רבים מכם מפחדים מאוד מהמוות, כי, ואפשר להבין, כי זה דומה לאדם אשר נופל בבור ומנסה לתפוס את הקצוות שלו, ואתם רגילים, כאשר אתם נאחזים באבנים שבקצוות הבור, אתם יודעים שאתם יכולים לטפס למעלה, פשוט לתפוס עוד אבן ולהרים את הרגל, מה שמרגש מאוד במוות ומפחיד אתכם מאוד במוות, שלא משנה כמה אתם מנסים לאחוז, משהו חזק ממכם גורר אתכם כלפי מטה לעבר מקום לא ידוע וחשוך מתוך הפחד שאתם נמצאים בו. ושם מתחיל משהו חדש. סורן לא יהרוס לכם את ההפתעה. האמת שאין דרך להרוס לכם את ההפתעה. זה יגיע. אבל ככל שתהיו מוכנים יותר מתוך המסע הרגשי שאתם נמצאים בחיים, גם חוויית המוות תהיה נפלאה בהתאם. סורן מת מספיק פעמים בשביל לדעת את זה. וסורן יודע טוב מאוד, אחרי כל מוות, כולם מחכים לכם, כל מי שהלך, זאת האמת, אין סיבה למה לא, למה לא? כי אין סיבה, כי אם הלכו נשמות שמכירות אתכם ורוצות לברך אתכם, ברוך הבא לאינסוף, אז למה שלא יהיו שם? הם יהיו שם. יש להם את האפשרות, אז הם מגיעים. בסופו של דבר כולם קיימים וממתינים לייחוד הגדול שמגיע אחרי החיים. והייחוד הזה מגיע בצורה מפחידה או יותר נעימה. וישנם אנשים שמתים בחיוך, שבאמת מתים במקום של רוגע, לא מתוך הרצון לברוח מהחיים עצמם, מתוך הידיעה הפנימית שהם לא רוצים לעזוב את העולם הפיזי, זה המקום שאליו אתם צריכים לחתור, ההנאה הגדולה מהחיים הפיזיים, הידיעה שאתם רוצים להישאר פה לנצח, אבל גם ידיעה שהכל בסדר, כבר אין לי שליטה. זאת הזקנה. הזקנה זה מה שהיא מביאה. אני רוצה להישאר פה, אני רוצה לראות את הנכדים ואת הנינים גדלים, אני רוצה לאהוב אותם כל חייהם, אבל אין ברירה. הגוף בוגד. להתראות כולם. נהניתי מאוד להתראות ונתראה בהמשך. החיוך הקטן מגיע מתוך ידיעה שאתם לא נותר לכם ברירה אלא להרפות. ושם המגלשה היא שונה לחלוטין. והירידה במגלשה היא לא כמה כרגיל כאשר אתם צועקים לא... עד השמיים צועקים, אוי ואבוי, מתוך פחדים וחוסר אונים, ואתם מגיעים לשחרור מהגוף הפיזי, כשכולם צוחקים עליכם שכל כך נבעלתם. זאת האפשרות המקובלת שרוב הנשמות חובות. ודווקא חווים את החוויה של הפרידה בעדינות מאוד גדולה, ואז גברים ידיים פתוחות וצחוק גדול,
כאשר אתם רואים שהכל בסדר, אלו היו סך הכל חיים. הזקנה הייתה הסיום הנעים שבהם, הדובדבן שבקצפת, החופשה האמיתית, כי פשוט אין לכם ברירה. זאת חופשה. אין ברירה אלא לנפוש. כל עוד יש ברירה לעשות משהו, כי ואין ברירה אלא לעשות משהו, תעשו. כשאין ברירה, כי הגוף אומר, כי המציאות אומרת, זה הזמן לנוח. מצוין. זה הזמן לשאלות. כל מה שאתם רוצים לשאול, צורה נשמח לענות. כן, בבקשה. כן.
יש הבדל בין התהליך הזה שנקרא הזדקנות לבין הזדקנות חסרת אחריות. אני מגדירה את זה ככה. זה לא לטפל בגוף, זה לא לעשות ספורט, זה לא לקחת את האחריות לבריאות שלנו, זה לאכול לא נכון, זה פשוט לחיות לא נכון.
נכון, זה לא רק בהזדקנות, זה בכל הזמן.
בסדר, אבל יש הבדל בין זה לבין זה. כשאני באה אליך למפגשים, למעגלים של סורן, אז אני מקבלת פה ערך מוסף שהוא מעבר לדאגה שלי לטפל בגוף שלי בריצה, בספורט, באכילה נכונה, בהתנהגות נכונה לגוף שלי. אני מקבלת ערך מוסף שבו אני צריכה ללמוד איך להתנהג אנרגטית לגוף שלי. אם זה החוויה הרגשית, אם זה לדעת, כמו שאתה מספר הרבה פעמים, אתה אומר, תחפשו איפה זה קיים, איפה זה נמצא, התקיעות הזאת.
כן.
תעברו על הגוף, תסרקו אותו, ותנסו לטפל. בפעם שעברת, הגדרת את זה כמו פלאפון. אמרת, תסתכלו על הטלפון, תגדילו את זה, תציעו את זה.
כן.
זה ההגדרות שלך. כשאני מדברת על חידוש של גוף, אני לא מדברת על חידוש של גוף, בללכת ולהיות צעירה יותר, אלא בלקחת את מה שיש, ובאמת להביא אותו לאופטימום, שאיתו אני יכולה להיכנס, באהבה ובשמחה לזקנה. אני לא מפחדת להסתכל, אני גם לא מפחדת למות. מצידי מחר בבוקר, תודה. בשבילי הדבר הכי קשה שאני יכולה לעשות, זה להתאהב בחיים האלו. באמת, זה הדבר הכי קשה שאני יכולה לעשות.
והיא אבל... עובדת על זה, נכון?
ברור שאני עובדת על זה, אבל אני רוצה לדעת איך להביא את עצמי במצב האופטימלי למצב הזה שנקרא שהגוף מזדקן. אבל שיהיה אופטימלי, גם אנרגטית וגם גופנית, אני לא אמור לשם, ואת יודע, לא עשיתי עבודה מספיק טובה.
כן.
זה מה שאני אומרת.
זה נכון מאוד, והיא עושה, וצריך גם פעילות גופנית והקשבה לגוף מבחינת אכילה וכל תחום אחר. המודעות של הדיוק קיימת גם פנימה, לא רק כלפי חוץ. זה נכון ומדויק מאוד, אבל מה שחסר לה בסופו של דבר זה מה שהיא אמרה. המוכנות למוות והרצון למות זה קיים אצל רוב מוחלט של האנשים. אתם לא מפחדים מהמוות באמת, כי אתם חוויתם אותו מספיק פעמים. אתם לא מפחדים מהמוות בגלל שאתם מפחדים מהחיים יותר מאשר המוות. וזה רוב מוחלט של האנשים שבאמת חי את חייו כך. לכן, זקנה נכונה זה מצב שאדם נהנה בחייו ללא הפסקה. ממש כך, פשוט אין לו ברירה אלא ליהנות. הוא יכול לסבול מכך שהוא חסר אונים, או שהוא יכול ליהנות. ממש כך. ואנשים אשר מגיעים למקום שכזה, זוכים בפשוט הערה בעודם בחיים. הזקנה יכולה להוביל בדיוק לתובנה הזאת. לכן חשוב כבר לעשות את העבודה עכשיו. החיים שלה יפים, נכון? אז למה היא לא מאוהבת בהם? מה הפחד הגדול מלאהוב את החיים? גם ככה הם הולכים להיגמר, אבל
אם... זה אותו דבר כל הזמן.
מה אותו דבר כל הזמן?
החיים.
הם אותו דבר כל הזמן?
טוב, 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 בום. טוב, טוב, בום, טוב, טוב, בום. אוקיי,
הבנתי, הלאה. אחתי
גם אני
כאן. אז דבר ראשון...
רוצה מקום חדש?
אז סורן חייב לומר. זה נכון?
ואני גם מוגבלת פה.
אז רגע. טוב, 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 בום, זה בלי ספק הגדרה מדויקת של חיים. העניין הוא שהטוב, טוב, טוב, בום הזה, כאשר הוא נמצא בתהליך נכון ומדויק, הוא נופל. הוא עולה למעלה, למקום שלא היה בו טוב קודם, והבום למטה הוא נפילה הרבה יותר קטנה מהבום הקודם. זאת אומרת שחייב להיות בום, סורן אומר את זה תמיד, כמו דופק. עלייה וירידה, עלייה וירידה, כי לא תהיה עלייה נוספת לפני שתהיה ירידה. העניין
שכאשר אתם מודעים לאיך לרדת ואיך ליפול, איך להתמודד עם הנפילה, איך להתחיל מההתחלה, איך לנוע למקום חדש ואיך לחוות את הטוב בצורה מלאה יותר, הסקאלה, איך אומרים, סכמה, ככה אומרים זה, הסכמה של תהליך הטוב, טוב, טוב, בום, נוסקת למעלה בלי הפסקה. ואז פתאום כבר לא אכפת לכם מהבום. אתם אפילו מצפים אליו. מחכים לבום, כי אתם יודעים טוב מאוד שכאשר הבום הזה יקרה, ואני אפסיק לעבוד במקום העבודה הקיים, על ידי התנהלות מדויקת, החלטות, כוח, חזית אנרגטית, דיוק בפעולות, הבאה רגשית, העבודה הבאה שלי תהיה הרבה יותר טובה, והרגיש נפלא עוד יותר, וכאשר יקרה בום אחר כך, על ידי דיוק בפעולות, על ידי חזית אנרגטית, הבאה רגשית, וכו, העבודה לאחר מכן תהיה עוד הרבה יותר טובה. נכון, מירי? כן או לא? אז הגיע הזמן לא לפחד מהבום. תתחילו להתרגל לבום. קבלו אותו כחלק מהחיים. שאיפה ונשיפה. החכם הוא האדם שיודע איך להתמודד יותר טוב עם הסכמה הקבועה הזאת. בסדר, ילנה? ואז הכל משתנה. הכל. כן, בבקשה. כן, זה.
יש משהו שמטריד אותי כבר הרבה זמן בדיאלוג שאני עושה עם סורן, עם עצמי.
סורן אמר... עם סורן או עם עצמו?
עם עצמי בראשי, עם סורן, עם דברים ששמעתי מסורן.
כן, כן, בסדר.
עושה איתם דיאלוג.
כן.
סורן אמר באחד המעגלים שהישויות שומעות את הזעקה של ילדים שמגלים שבעצם אין אהבה בין הוריהם או אין אהבה בעולם שסביבם.
וואו, זה מעגל ישן מאוד. כן, נכון.
אוקיי.
הוא שמע את המעגל הזה.
כן.
כן.
הוא שמע את כל המעגלים.
או, יפה מאוד. יפה מאוד. כן, כן.
זה מדעת שזה... מאוד שמחתי לשמוע את מסורן, כי אני מזהה את זה גם, שיש את הדרמה הזאת של הילדות, שבה יש חוויה קשה.
נכון.
ויחד עם זה, שוב ושוב, סורן אומר שאין כל כך טעם להיכנס לסיבות של הרגשות ולהיכנס להסברים או לדעת בדיוק מה הייתה חוויית הילדות. ומה שאני רוצה לשאול זה ככה, אני שמתי לב שרוב האנשים לא מודעים לחוויית הילדות שלהם או לחומרתה או לחומרת השלכותיה. ואז הם חיים, אתה שואל אותם איך הייתה חוויית הילדות שלך, ואדם אומר, אני לא זוכר, או היה בסדר, או היה קשה אבל לא נורא. שלמעשה, אם האדם מפתח מודעות לחוויית הילדות שלו, הוא מגלה שהייתה טראומה מאוד קשה, ואז הוא יודע את הזעקה הזאת, והוא יודע גם מה לא, מה, כאילו, הוא מקבל פרופורציות, הוא יודע מהי אהבה ומהי לא אהבה.
כן.
מהי קרבה ומהי לא קרבה. וגם בזקנתו, אני חושב, הוא לא נשאר מאורפל לגבי רגשותיו, והוא יותר מודע אליהם.
כן, בסדר. אז כאן אסורה אני רוצה להגיד כמה דברים, לפני שענה על השאלה של זיו. שאל. דבר ראשון, כל דור שמגיע ברמת הרטט רוטט מהר יותר מקודמיו. לכן, אתם כילדים של ההורים שלכם ברמת הרטט, אתם ההורים של ההורים שלכם. זה תמיד כך. אז כנים יותר, בסופו של דבר מגיעים מדור אחר. ישנם שונים, ישנם כאלו שקפצו, עשו בהחלטה לבוא לדור בעל רטט נמוך יותר, איזה נשמות מסוימות שהחליטו לעבור חוויות, ישנם כאלה, סורן לא אומר שלא, אבל ברוב מוחלט מהמקרים, כל רטט שמגיע, מגיע בעל רטט מהיר יותר מהדור הקודם שלו. זה חשוב לסורן לומר את זה, מתוך הסיבה שכאשר אתם מסתכלים על הילדים שמגיעים, אל תתבוננו עליהם כמו שאתם רגילים להתבונן על עצמכם. הם דורשים דברים אחרים לגמרי. הם דורשים בנוכחות שלהם אלמנטים שבעבר ילדים לא היו דורשים. ילד דורש מהוריו בתקופה הזאת להיות הורים. להיות נוכחים, להיות נאהבים. אם הדבר הזה לא קורה, הוא יעשה כל מה שצריך בשביל לגרום לזה לקרות או להפסיק. מבלי מודעות. לכן, חוויית הכאב הגדול שמגיע כאשר ילד מזהה את ההורים שלו לא אוהבים באמת, אלא רבים וכואבים, זה משהו שכל ילד חווה, והורים שמודעים לזה, לסיטואציה הזאת, ומצליחים להתקרב אל מול הילד, נכון, כעסנו, אבל אבא ואמא אוהבים אחד את השנייה, לא בצחוק, אלא באמת אנחנו אוהבים. הנה, תסתכל, וזה יכול להגיע לזה. כעסנו, צעקנו, אבל לא נורא. זה נורא חשוב שהילד יבין פתאום שפה בעולם הפיזי יש למטה, יש בום, ויש למעלה. זה לא רק למעלה. הרטטים האלו שלכם שמגיעים מהאינסוף, והרבה ילדים הם מה שאנחנו כינינו תיירים בתקופה הזאת, נשמות שבאו גלגול ראשון פה לעולם החדש בעל הרטט הגבוה שהולך להיווצר פה. והם בסופו של דבר מכירים אהבה אחרת, מכירים את הביחד המושלם וכו וכו וכו, בצורה יותר חזקה אפילו מדורות אחרים. הם צריכים להבין שבעולם הזה יש קושי. הילדים צריכים להבין את ההיגיון הפשוט והבסיסי שיש בעולם הזה. העולם הוא מלא באהבה, ואפשר להתפתח מאהבה, אבל רק על ידי התמודדות אל מול הקושי. ואתם כהורים, כאשר תחליטו לעשות את זה ברכות ובעדינות, להראות שלמרות שיש קושי, אתם מתחברים ואוהבים, הילדים יחיו באהבה בעלת גוונים הרבה יותר גדולים ממה שהם מכירים, מהגלגולים האינסופיים שהם חוו בעולמות אחרים. כי כאשר קושי מתערבב עם אהבה שהופכת ומתקדמת, והקושי מגיע גדול אבל מתחיל להיות פחות רלוונטי, כי האהבה כל הזמן הופכת וגדלה, הילד מקבל צבע של אהבה הרבה יותר עמוק. לכן, תהיו סלחניים עם עצמכם, עם החוויה שקורית כאשר אתם מנפצים לילד מול העיניים את הדבר הזה שהוא רואה. אבל אל תהיו סלחניים לעצמכם אם אתם לא מרשים לעצמכם לחוות התקרבות פעם נוספת, התאהבות פעם נוספת. תבחרו לעשות את התהליך הזה. זה חלק אחד שסורן רצה להגיד בגלל מה שנאמר בחלק הראשון של השאלה. עכשיו, נשאלת פה השאלה, האם יש חשיבות לזיכרון של תחילת הגלגול על מנת שיהיה תהליך רגשי תקין לעבר ריפוי? והתשובה היא לא ולא ולא. יותר מכך, ההתעסקות העיקשת בעבר מונעת חוויה רגשית מלאה ברוב מוחלט מהמקרים. יותר מכך, ברוב מוחלט מהמקרים הזיכרון של הילדות מגיע מתוך הבעה רגשית ולא הפוך. לכן, ההחלטה לגעת ברגש מלפני הזיכרון תועיל להיזכרות הרגשית שאותו ילד צריך לעשות. לכן, מערכות החינוך המודרניות צריכות לעודד רגשות. טובות ורעות מקבלים את כולם בצורה מדויקת לפי החוקים הבסיסיים. לא מטילים אותם על אחר, מדייקים, רוצים לבכות, תבכו, אבל אל תפגעו באחרים, זה חשוב לבכות. ומה קרה היום? כאב היום? קרה משהו? תבין מה קרה, תביע, למה התנהגת לא טוב? מה הכאיב לך? כי אנשים הם לא רעים. מי שמתנהג לא יפה זה אומר שהוא מרגיש לא טוב. אז למה אתה מתנהג לא טוב? לשבת עם הילד ולהגיד, תחשוב רגע, אתה מרגיש לא טוב, אתה עשית משהו רע, אנחנו יודעים שאתה לא רע, אתה ילד טוב. אתה כואב ממשהו, מה הסיבה שאתה כואב? הנה מודעות רגשית, ואז אין הדחקה מתחילת הדרך. מתחילת הדרך לא תהיה הדחקה, זאת אומרת שתמיד יהיה מהלך רגשי מדויק. וסורן חייב לומר שיותר ויותר הדברים האלו קורים באוכלוסיות מסוימות בעולם. החינוך מתחיל לקרות ככה, אבל אלו שלא היו שם. ואתם באים אליהם ואומרים, תזכרו בילדות שלכם. אבל אני לא זוכר. אז תזכר בילדות שלך. אתה זוכר מה קרה לך ביום הזה? לא, אני לא זוכר. מה אתה מרגיש? אני מרגיש היום בנורא. קבל את זה שאתה מרגיש היום בנורא. אבל אני לא יודע למה אני מרגיש היום בנורא. זה לא משנה למה אתה מרגיש היום בנורא. תרגיש היום בנורא. תבכה, תכאב, תיפול, תבעט. תנשוך את עצמך, תעשה כל מה שצריך, תן לרגש הזה להתבטא, כי אתה כבר לא יכול להכיל אותו. הרגש הזה יוצר בתוכך מחלה. על גבי הרגש יבוא הזיכרון, כמו כל מקרה בהיסטוריה האנושית. ברור? לא פשוט, כי זה בעצם מונע את כל ההתעסקות המפולפלת, ההתעסקות הרעיונית, המודרנית, איך אומרים לזה, איך קוראים לזה, אקדמית, שאתם יצרתם הילה כל כך גדולה סביבה. אין ספק שזה היה תקופה מרגשת, התקופה האקדמית בהיסטוריה האנושית. אבל היא הייתה תקופה גברית. התקופה הנשית אין בה שליטה, אין בה היגיון בהבעה רגשית. מתוך זה כבר התשובות יגיעו, על גב הרגש יבוא הכל. זאת הנשיות, וזה מה שנפלא בה. היא מלמדת מההתחלה את האמת שיכולה לגרום לילד קטן להבין את הכלים שהוא יצטרך לאחוז בהם בסוף חייו. ברור זה.
אני רוצה להקשות עוד קצת.
בסדר, ניתן לזיו להקשות.
צורן כרגע חיסל את כל מקצוע הפסיכולוגיה, כולל עבודת הילד הפנימי ו...
לא, ממש לא, מה פתאום?
לא?
למה? מה פתאום? פסיכולוגים הם מטפלים אינטואטיביים שבאו למקצוע הנתינה מתוך אינטואיציה. ברוב מוחלט של שאנחנו רואים, אנחנו מאוד אוהבים את הפסיכולוגים שמטפלים, כי כאשר פסיכולוג לא מגיע עם הספר לימוד שלו מול עיניו, וכמעט ואין כאלה בקופה הזאת, הם מתחילים להביע אינטואיציה, הם מתקשרים בעצמם, ושם הם מאוד עדים הבעה רגשית שיוצרת תנועה, נותנים תשובות רלוונטיות, אקטיביות. הרבים הם הפסיכולוגים שמקשיבים לסורן חייב. סורן חייב לומר את זה. יש המוני פסיכולוגים ומטפלים שלא מעיזים להודות בזה ומקשיבים לסורן ומנחילים את המידע הזה. אנחנו מאוד שמחים על זה. זה עובד יד ביד עם הכותרת של המקצוע. אין ספק שזה עובד יד ביד עם זה, וזה מגיע ורץ בתוך המערכות הרבה יותר ממה שאנשים מעיזים להודות. והכל בסדר, סורן אמר, מי זה סורן ישות, מה זה משנה בכלל, העיקר שהמילים האלו הן נכונות, וזה מתחבר, אז זה לא עובד יותר מדי נכון עם כל מיני פסיכולוגים מהעבר שעדיין נוהגים לנתח את הכל ברמה רעיונית. בסדר, העיקר זה הכותרת, למדתם 4 שנים, 8 שנים. 11 שנה, תהיו בריאים. אז למדתם 11 שנים, יש לכם את הכותרת היפה עכשיו, תעשו במה שאתם רוצים. תשתמשו בכלים הרוחניים שרכשתם בדרך. תעברו מכלי לכלי. מדי פעם תזכרו גם בזה ספר נחמד שלמדתם שם באותה תקופה. אבל הכלים עצמם, בסופו של דבר, ברגע עצמו שאדם נמצא בנתינה, אז אנחנו הישויות ניצבים לידו. וכאשר אנחנו שם, זה כבר תקשור. בסדר? אז זה לא כל כך משנה, זה לא, לא, אנחנו ממש לא נוגדים את הילד הפנימי, ממש לא, הילד הפנימי יגיע מתוך הבעיה הרגשית פשוט, ולא מתוך התעסקות בילד עצמו.
אבל סורן אומר, כאילו, אני מדבר עכשיו נגיד בשם הדור שלי, אוקיי? אנשים שגדלו בשנות ה-70, 80,
התקופות, יפה.
מה זה יפה? כן. נס ציונה בשנות ה-70, סורן, לא יודע אם הוא יודע איזה רטט היה שם.
כן.
ואז בשם הדור שלי אני אומר, סורן אומר, בוא לאנשים ואמור להם, תביע רגשית. אבל רוב האנשים שבדור שלי, הם בכלל, אלה, הם לא יודעים שהם מרגישים רע, הם מסתובבים, מרוצים, ויש להם את הבית והמכונית, והם מרביצים תורה בילדיהם, שלהם, מתוך איזו אמונה בדרך, ובכלל המרחק ביניהם לבין מודעות רגשית של כאב, סבל, היא גדולה מאוד. ואז אני אומר, בוא נראה, בוא נזכר כן בילדות, ותראה שתדבר עם ילדך הפנימי לצורך העניין, ותראה מה הוא הרגיש.
אהובים יקרים, רגע, רגע, מספיק לדבר, די. אדם שחווה טוב בחייו, חווה טוב בחייו. אם הוא באמת חווה טוב בחייו, מצוין. אם הוא לא באמת חווה טוב בחייו, הוא לא באמת חווה טוב בחייו. ואם הוא לא באמת חווה טוב בחייו, לרוב זה יקרה לא בגלל זיכרון אחורה. זה יקרה בגלל ההתנהלות הלא מדויקת שיש לו מתוך חוסר חיבור עם הרגשות שלו, והילד שלו ממרר לו את החיים. הוא דואג לו בלי הפסקה. מה שנפלא בתקופה הזאת, שהורים בעלי חומות רגשיות ועניבות מעונבות וחיוכים מכופתרים ומכונית יקרה נשברים אל מול הקטסטרופה של חייהם של הילדים שלהם. בגלל זה המפגש בין הדורות יוצר עלייה של רטט. אז מה צריך לעשות לאותם אנשים מודחקים? זה לא לקחת את האבא והאמא ולהגיד אתם טועים, תזכרו בילדות שלכם. זה להגיד להם, סתכל על הילד שלך, הוא סובל. אבל אני יודע מה אני, לא, כנראה שלא, כי הוא ממש סובל. זה עוזר לך שאתה צודק כמו אבא שלך, אתה צודק והוא סובל. זה מה שאתה רוצה לראות. הוא סובל, אתה חייב לשנות פה משהו. אז מה אני צריך לשנות? כי הוא אוהב את הילד שלו. מה אני צריך לשנות? תקשיב לו, מה הוא מרגיש. אבל אם אני אדע מה הוא מרגיש, והידע שהוא באמת סובל ושאני טועה וגרמתי לו לסבל, אני חאב נורא. מצוין. תכאב נורא, ואז הזיכרון יגיע. ברור.
כן, תודה.
בהצלחה לכם, אנשי חינוך יקרים. בהצלחה לכל האנשים שלוקחים את האחריות הזאת, הנתינתית הכל כך משמעותית בתקופה הזאת. זורן מבטיח לכם, אתם תזכרו בהרבה. כן, לבקשה. כן, ילדה.
לי יש שאלה לגבי הבן שלי. דיברת ארוכות ממקודם, ויש לי הרגשה שהילד שלי הוא סוג של תייר, שאני לא מבינה את השפה שלו.
זה נכון.
ואני לומדת.
גם זה נכון.
הקשר בינינו הוא נורא קשה. הוא לא פשוט. האם הוא סובל? כאילו, האם אני גורמת לו לסבל? כי אולי אני קשה איתו או לא מבטרת לו? הטנגו הזה שאנחנו משחקים ביחד או רוקדים ביחד, הוא לא ממש ברור. כי גם כשהוא עושה מעשים שהם לא טובים, והרצון שלי כן לפתוח שיח ולדבר איתו על זה, אז הוא מעיף אותי. הוא מעיף אותי כבינימט, הוא לא נותן לי כמובן שום גישה אליו, שום דרך לבטא את הדברים. ובעצם מה שזה יוצר אצלי מצב של חוסר נעימות מולו, ואז הוא מבקש, אמא תניחי לי, את מעצבנת אותי, אל תדברי איתי על זה, אני לא מעוניין לדבר. יחד עם זאת, אי אפשר לעבור על זה בשתיקה.
מצוין, מי איתי קרה? אסורה לך רוצה לשאול. כמה זמן היא מקשיבה לסורן?
חצי שנה
בערך. בחצי שנה הנוכחית, מ-1 עד 10, כמה שיפור היה ביחסים בינה לבין הילד?
משמעותיים.
כמה?
50%, שזה המון מבחינתי.
וכמה הילד השתפר בהתנהלות שלו באופן כללי?
80%.
נפלא.
המון.
היא רואה את כל מה שקורה בחייה, היא שמה לב לתנודות שקורות. זורן מקווה שכולכם שמים לב לתנודות, כי אם לא, כן. אנחנו עושים פה את הכל לחינם. אז התנודות האלו שהיא מזהה בחייה, למה הם קרו? האם זה היה בגלל שהיא פיצחה את המנגנון הבלתי מפוצח של הילד שלה, או האם זה בגלל שהיא פיצחה את המנגנון הבלתי מפוצח שלה?
שלי.
נפלא.
לא, רק שלי.
אז למה היא לא ממשיכה בזה? כי אם ילד מרגיש רע, והוא בן כמה?
9.
כנראה שעדיין הוא נמצא תחת הקרמה שלה. בסדר? ובאופן כללי, הוא מרגיש רע, היא מודאגת, חסרת אונים, והוא מרגיש יותר רע. והוא אומר לה, תעזבי אותי. תעזבי אותי, מצד אחד. היא יודעת שהיא לא צריכה לעזוב אותו. נכון, היא צריכה להישאר ולהתעקש. השאלה היא, איך היא יכולה להישאר להתעקש ולהרגיש נעים שם? זאת השאלה הגדולה. איך היא יכולה להיות מולו עם ההתעקשות שלו ולא לצאת מאיזון שם? הדרך שלה לעשות את זה זה דבר ראשון לדעת שאם היא תהיה מאוזנת הוא ישתפר כמו שקרה עד עכשיו, נכון? זה דבר ראשון. דבר שני, לאהוב את הילד. לא לפחד ממנו, לא לפחד עליו, לא להתעצבן עליו, לא לכעוס עליו, לאהוב את הילדים. סורן רק רוצה להגיד, זה כל כך ברור שלפעמים זה מפתיע את סורן. לא, איך סורן יפסיק עם זה? יפסיק עם התלונות. זה הכל סורן. אז, אם כך, כאשר אתם ניגשים לילדים ולא מצליחים להיות מאוזנים מולם, ומכירים את כל התורה המדוברת, לא משנה בין כמה ילד, לא רק לילדים, גם לבני זוג, גם לאנשים שמעצבנים אתכם. אם אתם תלמדו להפעיל את הרטט הרגשי של האהבה שלכם מלפני שאתם פותחים את הפה, אתם תראו שינויים עצומים כי כאשר אתם עצבניים על הילד שלכם, או מפחדים עליו, או מפחדים עליכם, או כל דבר שכזה, הוא מגיב לחוסר האיזון שנמצא בתוככם. לכן, לפני שאתם פותחים את הפה, עצמו את העיניים ותגידו, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. אתה שומע אותי כאן חזה? אני אוהבת אותך. עכשיו אני אדבר. עכשיו אני אבחר את מילותיי מתוך האהבה שלי אליך. לא מתוך פחד ושנאה ובלבול וחוסר אונים וכעס ואלוהים יודע מה. אני אוהבת אותך. אם תעשו את זה, מול כל האנשים שאתם אוהבים ומפחדים עליהם, האנשים שאתם אוהבים וזה כולם, ומפוחדים מהם, אתם פתאום תזהו את השינוי שיקרה. תנסו בתוך הזוגיות, אל מול הילדים המעצבנים שלכם. אתם רגילים לכעוס? לא. אני אוהב אותך. להתחבר לאנרגיה ולדבר משם. אתם רגילים לפחד? לא. אני אוהב אותך. להתחבר לאנרגיה ולדבר משם. בצורה מבטיח, זה ייתן עוד 20% בקפיצה. בסדר, ילדה? בבקשה, זה כלי מאוד חשוב. מאוד חשוב. בבקשה לזכור אותו ולעבוד איתו. כן.
נחזור רגע לאיזה זקנה.
כן, כן, כן. מה הוא עושה?
אז השאלה כזאת. נשים שמוציאות איבר פנימי של, למשל, דוגמה על רחם, אומרים שלהוציא את הרחם זה לא טוב, זה גורם להזדקנות יותר מהירה, והורמונים וכאלה. שאלה באה בכיוון כזה של, אם למשל אני ארגיש שרלוונטי לי להוציא את הרחם שלי, אוקיי? והייתי כאילו, ואני מרגישה שאני לא צריכה לדאוג מלהוציא את הרחם, כי זה לא ישפיע על הצעירות שלי, אני ב-34, מרגישה צעירה, נולדים יותר מ-24, מקווה שזה ימשיך ככה, גם אם אני אחליט לא להוציא את הרחם. עכשיו, לא, כרגע, אני יכולה להתקיד, זה ההשפעה של להוציא את הרחם או לא,
ההשפעה של כל גורם פיזי תלויה
ברגשי.
אז אם אדם מוציא רחם, אישה, סליחה, מוציאה רחם החוצה, והיא מרגישה יום ונורא, וזה קורה הרבה מאוד פעמים, זה יגביר את חוסר הרצון שלה לחיות בהתאם הזקנה תגיע. אבל אם אישה מתוך חוסר ברירה מוציאה את הרחם מתוך בחירה בחיים, מאזנת את עצמה, אנרגטית שם, מעלה בחללים הריקים את האנרגיה שלה, זאת עבודה שלמה לעשות, והחיות והנשיות מפעמת בתוכה כמו מקודם ואף יותר. למה לא? אז זה באמת תלוי בכם, אבל סורן גם אומר, תעשו הכל ברמה אנרגטית ורגשית, לפני שאתם פונים לפתרון הקשה ביותר. בסדר? תמיד תוודאו שאתם עושים את הכל. כן. כן, בבקשה, ילדה, בבקשה.
אני רוצה לשאול על ההורים שלי.
מה השם, בבקשה?
מלי.
שלום לך, מלי.
אני רוצה לשאול על ההורים שלי, שזה כל הזמן חוזר על עצמו, קושי, פחד,
שלהם?
שלי, מולם. דחייה. וזה מגיל ממש, 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 ממש צעיר. אני מקשיבה והקשבתי לדברים שאתה אומר, ואני כל הזמן נושמת, וכל הזמן מנסה לעבוד על זה, ואני כל הזמן מרגישה שכמה שאני לא עובדת על זה, זה עדיין לא נגמר.
מה עושים עם הזקנים הללו? זאת השאלה. לא דיברנו על זה היום, זה נכון, זו שאלה מאוד מאוד רלוונטית. איך אתם יכולים להיות מדויקים אל מול נשמות שלא מוכנות לאבד שליטה? אל מול נשמות שלא מוכנות להרפות, שלא מוכנות להשתנות? סיטואציה של חוסר נוחות מעידה על צורך לקבל אותה כקיים. זאת אומרת, שאתם בשביל להרגיש בנוח אל מול ההורים שלכם, צריכים לקבל שהם לעולם לא הולכים להשתנות. שלא תהיה בתורככם איזשהו קול שילד או ילדה קטנה שאומרים, רגע, אולי אבא ואמא שלי יום אחד יהיו אבא ואמא. לא. אם עד היום הם לא היו אבא ואמא, הם גם לא יהיו. וכן, ישנם הרבה מאוד נשמות שתהליך ההתבגרות שלהם מגיע מתוך ההבנה שלמרות שיש להם הורים, אין להם הורים. לקבל את העובדה הזאת בתוך עצמכם. אני, אין לי אבא. אני יתומה, זה כואב נורא, תקבלו את זה, תנשמו, זה בכל מקרה רלוונטי לכולם לעשות את זה, כי זאת גם האמת מהרבה בחינות. אין לי אבא ואמא, אני יתום, אני יתומה, הם לא משתנים, הם לא יודעים לחבק, הם לא יודעים לאהוב, הם לא יודעים לפרגן, הם יודעים רק לכעוס ולהתבלבל ולדאוג, הם דואגים לי כל הזמן, וזה נורא, כי זה אומר שהם עסוקים בעצמם ולא רואים אותי בכלל בכלל, והציפייה שלי שיום אחד הם יראו אותי מחסלת אותי. אז די.
אבל זה מייצר דחייה.
מה היא מייצר דחייה?
שאני שנים לא מרגישה שהם ההורים שלי.
לא, 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 לא. מה שמייצר דחייה זה הניסיון שלה שהיא מבקשת מהם להיות הורים, והם יודעים שהם לא יכולים, אז הם דוחים אותה.
לא, אני.
כן.
אני דוחה אותם.
לא, 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 לא. הם דוחים אותה. למה הם דוחים אותה? בגלל שהם פונים אליה באנרגיה המוכרת שלהם והלא מאוזנת שלהם, ואז היא לא יכולה להכיל את זה בכלל. הם מאוימים מהדרישה הפנימית שלה שהם יהיו הורים. אז הם לא מדויקים. הילדה הזאת רוצה שאני אהיה טוב יותר. אני לא יודע לעשות. אני זקן מדי בשביל להשתנות. זה משפט מאוד מוכר בעולם הפיזי הזה. אני כבר בן 60, אני אשתנה עכשיו. שום דבר מה פתאום. אז אתם כילדים מרגישים דחייה. אני לא יכולה להכיל אתכם. באותו רגע כאשר הבקשה הפנימית תיעלם, תישארו כמו שאתם. אני מבינה, אתם סובלים פה בעולם הפיזי. אין לכם יכולת להכיל את הרגשות שלכם. אין לכם יכולת לראות ממעבר. אתם בטוחים שמה שקורה בעיניים הוא רק האמיתי. אתם נמצאים בתוך המערבולת ולא מצליחים לראות באמת מה קורה. אני מבינה את זה. אני עצובה וחומלת לכם, משחררת אתכם ואוהבת אתכם. אמא ואבא, הכל בסדר. אני סולחת לכם על הכל, כי אני לא יכולה לדרוש ממכם להיות הורים. אתם יותר מדי עסוקים בסבל שלכם, ואני מבינה אתכם. ואני חומלת לכם על כך, ואני אוהבת אתכם, וכבר אומרת לכם עכשיו, אל תדאגו לי, הכל בסדר איתי. אני מסתדרת לבד. שם היא תראה מה יקרה. ברור ילדה. ויתור על ההורים, כמו כל דבר בעולם, מבטרים על משהו, ואז יש את הסיכוי לזכות בו בצורה מפתיעה. ברור. נפלא. כן, בבקשה.
יש לי כעס מאוד גדול על הדרך שבה הזקנים עוזבים את העולם הזה. כי אתה דיברת על איזושהי סיטואציה של הרפאיה, של ליהנות מהנכדים, של גיל הזהב, אבל הם חווים המון כאבים פיזיים, כאב פיזי. אותי זה מכעיס.
למה הם צריכים לכאוב כזה כאב?
למה הם צריכים לסבול ככה ולסיים את החיים ככה? זה מאוד מאוד...
נכון, נכון. הסיבה שהם צריכים לכאוב ולסיים את החיים ככה, כי הם רצו באותה מידה כמוכם להתפתח. כאשר הם מגיעים לסוף חייהם, ולא הצליחו לאבד מספיק נתונים, הבעת רגשות, הרפאיה מדברים וכו וכו וכו. אז הם חייבים לעבור סוף חיים מאוד אינטנסיבי, שלפחות הם ייצאו עם התפתחות מספקת מהחוויה הזאת. לכן מגיעות מחלות וכאבים וקושי וכל מיני דברים שגורמים לחוסר אונים, שגורמים להבעה של כאב ובכי ותסכול, כל מה שהם לא הביאו כל הגלגול הזה, כי הם היו עסוקים בלרוץ אחרי דברים בשביל להימנע מהרגשות. אז נכון, גם הזקנים הללו יכולים לקבל הקלה. אבל ההקלה צריכה להיות באותה צורה בדיוק כמו שאתם מקלים על עצמכם. הכלים הרוחניים שאתם לומדים הם רלוונטיים לדור הזקן בדיוק באותה מידה. בסדר? אז אפשר להמליץ להם לעשות את זה, אבל זה לא בהכרח יעבור. הם דור שונה מאוד.
אז לנו יהיה יותר קל?
אם היא תמשיך כך כמו שהיא, ברור, כמובן. אם היא חייב לה, אז היא תדע להביע את הכאב רגשית וזה ייפטר. אם היא תהיה בודדה, היא תקבל את זה שהיא בודדה. כשהילדים יבואו ולא ירצו לעזור ולטפל בה, היא לא תצפה מהם שהם יעזרו ויטפלו בה. זה שינויים מאוד מאוד גדולים. היא תהיה פשוט, תסתכל על השקע מול העיניים ותנשום עמוק עד שהיא תמות ותחווה חוויות נפלאות, כי זה כל מה שנותר. כי אין ברירה. זה סיום חיים רפוי, נעים וטוב. אין מה לעשות. מתמסרים לרגע. טוב? זה לא בהכרח יהיה ככה. סורן אמר את זה שוב. החיוניות שמגיעה מהתהליך היא גדולה מאוד. לא לטוב. טוב? אתם יכולים להיות חזקים הרבה יותר ממה שאתם חושבים ברמה רגשית וגם פיזית בגיל מבוגר. Okay. כן.
יש לי עוד שאלה.
כן,
אתה מתאר אדם איזושהי שיחה עם הילדים בנושא של מה אתה מרגיש, ואנחנו מסבירים להם ברגשות.
לא מסבירים שום דבר.
לא, אבל אתה אומר שאנחנו שואלים איך אתה מרגיש, או למה... זאת אומרת, תיארת איזושהי שיחה רגשית כזאת.
נכון,
נכון. אני לא יודעת לעשות את זה עם הילדים.
בגלל שאתם מתרגשים מדי מהילדים שלכם. אל תתרגשו, תשבו עם הילד, תוך כדי נסיעה מהגן או מהבית ספר, או מכל מקום אחר, לא צריך לשים על זה יותר מדי משקל. להגיד, שמעתי מה קרה היום, הבנתי שעשית כך וכך, אני יודע טוב מאוד שאתה לא רע, אבל זה מאוד מאוד מעציב אותי שאתה עושה דברים רעים, כי אני יודע ואני אבא ואני אמא שלך, ואני יודע ויודע טוב מאוד שכאשר אנחנו לא עושים מעשים טובים, כואב לנו פי שתיים, כי זה גם הכאב הרגשי וגם המציאות עושה את זה. תאמינו לי, ילדים יקרים, אם אתם לא תהיו מדויקים עם עצמכם ותיתנו לילד הרע, אפשר לקרוא לזה המון צורות, לפעול מתוככם בדיוק כמוכם, כאשר אנחנו, אבא ואמא לא מדויקים, עושים דברים רעים, כואב לנו הרבה יותר. אני אוהבת אותך, אני רוצה למנוע את זה ממך, בגלל זה כדאי לך לקחת אחריות כבר עכשיו, מגיל 4 אפשר להגיד את המילים האלה. הם יבינו הכל, הם יודעים את החומר. לתת את הדוגמה בעדינות, אבל לא בהתרגשות. פשוט לצחוק ולחייך ולהגיד, הבנתי, אני בוטחת בך, אני יודעת שאתה ילד. כואב לך משהו, מה כואב לך? אני לא רוצה לדבר. אבל אם לא תדבר, אתה לא תדע איך זה יעזור. אני יכולה לעזור לך רק אם אתה מדבר. אתה לא רוצה לדבר, אז אין לי מה לעשות. אני מקווה שתדבר מתישהו. מספיק שתגידו משפטים כאלו, ולא תהיו כל כך עמוסים רגשית אל מול הסיטואציה, הילד ירגיש הרבה יותר בנוח לדבר, כי אתם לא מודאגים לו, אתם רוצים בטובתו. ואז הוא פשוט יפרוץ בבכי ויגיד, קרה לי ככה וככה, ופתאום תדעו את כל מה שקרה לו בבית ספר באמת, ולא רק מה שהמורים אומרים. כי תמיד יש סיבה אמיתית, וזה מכאיב לי וזה מכאיב לי. ואז יש שיחה, ויש חיבוק, ויש קרבה, והילדים מתחילים להאמין בכם, שאתם יכולים לתת להם מצוות. הורות חדשה, הורות לא מודאגת. אתם לא יכולים למנוע את החוויות הרגשיות של הילדים שלכם. אתם לא רוצים למנוע אותם. רק בזכותם הם הולכים להתפתח כמו שאתם מתפתחים. תקבלו את המסע שלהם כמו שאתם מקבלים את שלכם, ותהיו רגועים כאשר אתם מדברים אליהם. טוב? בהצלחה. כן, רגע, כן, ידע, כן.
אפשר לשאול שאלה שלא קשורה לזה?
כן, ידע, כן.
יש לי לפעמים כמו אי נוחות בגוף, שזה בא מאוד בהפתעה. לפעמים זה מול מטופלים באיזו סיטואציה, לפעמים זה מול קהל, לפעמים זה כשמגישים לי לשיר באיזשהו אירוע. והתובנה שאני קיבלתי זה שכשנועמדתי בגלגול הזה עם איזושהי בושה שקשורה לגלגול הקודם, ושואלת איך אפשר לחיות עם זה, להיות עם זה.
רגשות גלגוליים שכאלו שנמצאים בתוככם, אם זה בושה, אם זה פחד, אם... כל הדברים האלה צריכים להיות מטופלים בשני אופנים. החלק הראשון זה הבאה של אותו רגש והתמסרות לחוויה האנרגטית והבאה שלו. מצד שני, החלטה לעלות מעליו שוב ושוב ושוב. להמשיך לטפל, להמשיך לעמוד מול קהל, להמשיך להעביר את הדברים, להמשיך ולהמשיך, אבל גם להשתחרר ממיתן. בשלב מסוים זה פשוט ייעלם. בסדר? נפלא, ילדה, תודה רבה על השאלה. אנחנו מתקרבים לסיום. בבקשה, כן.
אז יש לי שאלה לגבי הכעס.
כן.
א', איך מתמודדים איתו ומביאים אותו, כי אני מרגישה שעכשיו נגיד תקופה שאני כועסת יותר, אז זה ממש מחשבות אלימות פנימיות כאלה ש... אני לא יודעת
איך לשחרר אותם, וגם אין לי שום
צריכות
על איך
נגיד לסלוח, או כאילו,
כשאני
מבינה שסליחה היא משהו שצריך.
אי אפשר לחייב, כן. אי אפשר לחייב סליחה לפני שכעס מובע בצורה מספקת. אז כעס צריך להיבטא. כל עוד אתם לבד בחייכם, ואין דאגה בלפגוע באחרים עם הכעס הזה, אתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים בשביל להביע את הכעס. הדבר שהכי טוב לעשות זה לכעוס על אלוהים. לכעוס על אלוהים זה דבר חובה. אין מה לעשות. היא אחראית על כך שאתם פה, היא אחראית לכל הכישלונות, לזה שאתם בודדים בחייכם, להכל. מי שלא כעס על אלוהים לא יודע מה כעס. לא יודע מה את חוויית הכעס הטובה ביותר. היא מוכנה, היא פתוחה כמו אמא שיודעת שהילד צריך לפרוק עליה מטען וצריך שק חבטות. כל אמא מכירה את ההרגשה הזאת, נכון? אני אשק החבטות של הילד שלי, ניתן לו לתת את המכות. אמא טובה, סליחה. לא כל אמא, זה ממש לא נכון להגיד את זה. הלוואי וכל אמא. היא יודעת, אלוהים יודעת הכל, תיכעסו עליה. היא אחראית על הכל, תיכעסו עליה, תיכעסו על הבטחות שהיו, על הבטחות שניתנו, תיכעסו על כל דבר שעולה בדעתכם, שישחרר את המטען הזה, עד שתישארו בוכים, מפורקים וחסרי אונים. ההרפיה שמגיעה לאחר הכעס, מביאה אצלה את העצב, את החוסר אונים, את הנעימות של קבלת המציאות. לאחר מכן, אם תעשו את זה בצורה מספקת, תוכלו להתקדם מדויקים לעבר העבודה, לעבר הגבר הבא, לעבר ההתנסות החדשה וכל דבר אחר שצריך לבוא. פורקן רגשי הוא מאוד משמעותי. למי שנמצא לבד בחייו וחווה את חוסר האונים של הלבדות ואת ההרגשה שאין טעם לחיות והכל נראה קליפתי ורק מתוכן, עליו לעבור עדיין תהליך רגשי מספק עד שהוא ירגיש שלב ושלם עם הלבדות. בסדר ידיי. נפלא. תודה רבה לך. כן, כן, סליחה. וגם...
יש שאלה שקשורה לחיבור הזה, שאני דיברת עליו, בין האחריות לבין התחושה של הזקנה בגיל כביכול לא זקן. וזה קשור גם באחד המעגלים שדיברת על המקום הזה שלנו של לקחת אחריות. לא לקטר, אם צריך לעבוד, אם צריך לסגור את החודש, אז לחלק עיתונים, מה שצריך לעשות, לעשות. ומצד שני, יש את הקונפליקט הזה כל הזמן אצלי, שנניח עכשיו אני ברמה הפיזית לא מרגישה טוב, אני בהיריון, אני חלשה, אני כל מיני כאלה דברים, ויש את זה שדורש. אי אפשר לנוח, לא יכולה להרגיש לא טוב, יש לך דברים לעשות, יש לך אחריות, את יודעת שצריך. זאת אומרת, זו תחושה כזאת שאני כאילו לא מצליחה לחיות באיזושהי, איך אני אגיד את זה, חמלה אולי זאת המילה, אבל כאילו להיות בסדר עם עצמי, שכאילו כשאני מרגישה לא טוב אני חלשה, אז גם זו תחושה לא נעימה. מצד שני, צריך להכין אוכל לילדים, צריך להביא פרנסה, צריך כל כך הרבה דברים שצריך לעשות, ואני כאילו, ואז אני מרגישה שאני אונסת את עצמי כבר בגוף, אני כאילו, קיצור, אני שמעתי איזה תיקון בצד שפעם אתה התחלת לדבר, ואז התחלת ככה רך, ואז פתאום פימפמת על האחריות ועל לעבוד ולעשות את מה שצריך, ואני רוצה שאני, וואו, כאילו, אני לא יכולה להכיל את התדר הזה, כי אני כבר לא, כאילו...
כי היא בהיריון.
זה היה אפילו לפני.
זה היה לפני.
זה לא קשור
אפילו. בסדר, אז נפלא. אם ככה, כנראה זה לא קשור להיריון, וזאת הודעה משמחת. עכשיו, כאשר אתם מרגישים כבדים ועייפים, כי אתם בהיריון, או בגלל שהגוף קשה לו, אתם צריכים, גברים ונשים, למצוא את הדרך לפעול כי אין ברירה מבלי פריצה אנרגטית. לנוע עם הגוף בקצב הראוי, אבל לנוע איתו. לעבוד אל מול הדברים שצריך לעבוד, אבל לא לצאת החוצה מגדרכם. זה המקום המאוזן שהיא מחפשת. אנשים שאין להם סיבה להיות עייפים והם עייפים, צריכים לשמוע את התדר שהיא דיברה עליו קודם. ואם אדם אין לו סיבה להיות עייף, הוא עייף, הוא שומע את סורן שמדבר על לקיחת אחריות וחזית אנרגטית והתמודדות והחלטה לקחת אחריות כאן על כל הסיפור ולהיות מדויקים, הכוונה היא לא לפרוץ אנרגטית את האנרגיה שלכם. הכוונה היא להיות באיזון תוך כדי הובלה עצמית. במקום הזה, אם יש התנגדות, זה אומר שמי שמרגיש את ההתנגדות הזאת חייב להקשיב היטב, היטב, היטב. כי התנגדות מעידה על אגו. תמיד. אז כן, היא חייבת למצוא עכשיו, היא בהיריון. היא צריכה למצוא את המקום הנעים שלה בתוך העשייה, אבל היא חייבת לעשות. עכשיו, כרגע, עוד כמה חודשים גם זה לא יהיה. כרגע, היא צריכה לעשות מתוך המקום הנכון. מבלי שאנרגיה מתפזרת, לקום ברוגע, לנוע מצד לצד, להכין את האוכל, לצייר את הציור, כל הדברים שהיא עושה, לעשות את המהלכים שהיא צריכה לעשות, ואז ללכת לנוח, מבלי שאנרגיה מתפרצת החוצה.
זה קשה בגלל העומס, הכמות של ה...
זאת כבר דאגה.
לא, זה פשוט עובדה חיה, זה לא רק עניין. אני בפיגור.
ילדה יקרה, הדאגה יוצרת חוסר דיוק בפעולה. אין סיבה לדאוג, יש לכם דברים לעשות, תעשו אחד אחר השני את כל הדברים מבלי דאגה, ואז תראו כמה תהיו הרבה יותר פרודוקטיביים מהשלב שכל הזמן היה רעש בראש ולא הצלחתם לעשות אחד ולא שתיים ולא שלוש.
כאילו העולם עובד נורא נורא מהר ואני לא מצליחה להיות ככה.
העולם עובד בקצב שאתם יכולים להתאים את עצמכם אליו אם אתם לא מתנגדים. בסדר? היא תמצא את הקצב הנכון מבלי הבריחה האנרגטית. טוב ילדה. שתנסה, סורן מבטיח שהוא יעזור לה אם היא תמצא בכך. תודה רבה, כן. השאלות האחרונות, כן, כן. רותם, ואז אחר כך השם עוד פעם. בועז, כן ילדה, בבקשה.
בסדר. אז אחת קצר עם עומס הרגשי, אם יש עוד מה לעשות, או איך לפחות לא להתרגש ממנו. ושתיים, בנושא הזקנה, אז... יש לי בזמן האחרון, זה התחיל נראה לי הישויות, אז הביאו לי תמונות של זקנה מאוד שמחה ומגניבה, שבטח נותנות לי המון אנרגיה. ורק רציתי לשאול אם יש עוד דרך כאילו להשתמש בזה או...
לא, ליהנות מהתמונות וזה הכל. אין מה להשתמש פה בשום דבר. אז הראו לתמונות, יפה, זאת אפשרות. בוא נדאג להיות בשמחה הזאת בעובד. ולגבי הרגשות, כמו שהיא אמרה, אין מה לעשות. יודעת את העבודה כבר יפה מאוד. להמשיך איתה. טוב? כן, בבקשה. הוא הצביע
בשבילי.
זאת אבירות. כן.
אמרת בהתחלה שיש כאלה שבכלל לא מאזינים לסורן והם עושים עבודה רוחנית. ויש אחרים שמאזינים. אז רציתי לשאול קצת אם אפשר כמה מילים על ההבדל, כי אני אומרת הלוואי ויכולתי לעשות...
לא, סורן דיבר על כמות מאוד קטנה של אנשים, אבל ישנם כאלו שמקורקעים בעשייה, מתמסרים לאקטיביות, מדייקים את עצמם מול אחרים, אולי פחות מביאים רגשות ברוב המקרים, אבל כן פועלים את כל החלק הפרקטי של הדיוק, ולכן חצי מהדרך כבר נמצאת בידיהם. טוב, זה אנשים שאתם רואים אותם, מאוד אקטיביים ומחייכים ונהנים בעשייה, מצליחים להיות אבא ואמא טובים, להיות... הרגשות זה גם תהליך שצריך לעבור, אבל ישנם כאלו שקיבלו את התובנות האלו כבר מגלגול קודם ומגיעים עם הכלים, לא רבים, ממש ממש לא רבים. בסדר? לא לדאוג, זה לא...
ואמרת גם משהו על הרשימה.
כן,
כן. אז גם הייתי שמחה קצת כמה מילים על זה.
על מה?
על הרשימה להאזין לסורן.
לרשימה להאזין לסורן.
רשימת
המאזינים. אם סורן יכול לבוא ולומר שהרשימה הזאת של המאזינים לסורן וחבריו ברחבי העולם היא כוללת כמעט את כל המין האנושי. אז זה בסדר. יש כאלה שיקשיבו, לא יעשו שום דבר, זה תלוי בכם כבר. אבל כן, כן. לא לדעת. טוב?
שאלה קטנה.
שאלה קטנה, אבל באמת קטנה.
באמת קטנה.
כן.
בנושא, בעניין של הזקנה, זה לא רלוונטי עכשיו, אבל יש אלמנות שאחד מבני הזוג נפטר, ואז יש לה עוד עשרות שנים בלבדות, והיא הייתה בזוגיות. אז נגיד, אם אני הולך, היא נשארת לבד, אז כאילו היא צריכה לחזור לזוגיות, או לשאוף לעוד זוגיות, אבל סך הכל הייתה לה זוגיות די טובה עשרות שנים.
או אולי לא.
היא לבד.
או אולי לא. זה סיפור שסורן כמעט לא מכיר. הייתה לי זוגיות כל כך טובה, אני מסורה אליך, יש מעטי מעטים שזה קרה, וזו התנסות מעניינת, אבל נשים שבאמת חוות את זה בפרידה, הן יודעות שהן לא יוכלו להיות עם גבר אחר. כמעט ואין מקרה כזה. כאילו כמה שגברים היו טובים, הם לא היו מספיק טובים בשביל לא לאפשר לעוד חוויה זוגית טובה. והגבר המסכן שהוזנח על ידי המוות שלו יכול לבכות מפה עד מחר. יהיה לו גלגול נוסף למצוא את אהבת חייו. אבל ממש לא, זה ממש... אין ברירה. כאשר נפרדים בזוגיות צריכים להודות באמת כמו כל פרידה, כמו מוות ופרידה זוגית סטנדרטית אינם שונים אחד מהשנייה. צריכים לבדוק כמה הרווחנו, כמה מדויק פה, מה היה לא מדויק, האם הזוגיות היא נכונה או לא, ברוב המקרים היא לא תהיה, והאישה תצטרך, או הגבר יצטרכו להיפתח לדבר הבא. וכן, יהיו מקרים בעתיד הקרוב, קרוב והרחוק יותר, ומפה והלאה, שכן יהיו פרידות, ובני זוג יגידו, עוד מעט ניפגש. ולרוב הם יחוו את הזוגיות בעודם בחיים, בגלל שידעו לעשות תהליך פרידה רגשי כמו שצריך, וישארו ללא האבל, ולכן הנוכחות של בני הזוג יהיו איתם גם בעודם עדיין בחיים, ויחכו לה. אין דבר מרגש יותר מזה. זה קשה וכואב, וכן, יחוו את זה אנשים על בשרם, אבל להיפגש עם אהבת חייך, סורן עשה את זה, סורן הלך לפני אהבת חייו, כמה עשרות שנים, וזה היה נפלא לחכות ולהמתין ולראות שהיא בחרה בו לאורך כל הדרך. כן, זה הזמן לסיים. אז נעצום עיניים בבקשה להזדקף במקום. וביחד עם סורן שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה הראשונה. נשיפה. נשיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלישית. סורן מודה לכם מאוד על המעגל הזה. וסורן ילך, הבחור הזה עייף, עייף, הוא צריך ללכת לישון. תודה רבה לכם על הכל. תודה רבה. חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה. כיף ולילה טוב לכם.